שלום וברכה. אנחנו חוזרים לנושא של זוגיות. רובכם, אני רואה, לא נשואים, אז לקחת הזוגיות. נדבר על נושא של סליחה. איך אנחנו סולחים? איך אנחנו באמת יכולים לסלוח לאדם שאתה כועס עליו ואתה לא יודע מה לעשות איתו? אתה מרגיש שאתה לא מצליח לסלוח, זה תקוע לך. כשתקוע לך, זה תקוע, אתה לא מצליח לסלוח. אז מה דעתכם? איך אנחנו סולחים בזוגיות? כשאדם שאתה גר איתו, אתה חי איתו כל הזמן. כל הזמן רואה אותו, חי אותו, חש אותו. מה אתם אומרים? לא, פשוט. אתה בא לבן, אתה אומר לו סליחה, ואז מה קורה בדרך כלל? סולח, נכון? פשוט, תת חיוך, אתה אומר. תודה רבה, מודה לך. באמת יש דבר כזה שאתה מחייך, קבל חיוך חזרה, וזהו. בעצם פשוט. תן פנים לשני, ואתה רואה שהוא ישר, הוא מגיב. באמת העולם עומד על הסליחה. הכל, עניין של איך אנחנו סולחים, על בלימה. מה זה העולם? עומד על בלימה, על אלה שבולים את לשונם בזמן מריבה. היכולת להיות בזמן מריבה ולהיות מן הנעלבים ולא מן העולבים. כן? קבל את קבל את הדבר, בכלל לא מתפעל מהקושי, סולח, מוחל. ואז אתה ניצחת, וזה, הקמת עולם. יצרת עולם שהוא עולם קצת אחר. איך סולחים? איך עושים כדי שבאמת הסליחה תתקבל? יש סליחה נוצרית, מה שנקרא, שהיא סליחה בדרך כלל מאוד שטחית, מאוד חיצונית. שאתה אומר סליחה, ובעצם, איך אמרת? אומרים סליחה, זה לא מתקבל. כי בעצם הכל נשאר ברמה מאוד מאוד רדוד, מאוד חיצוני, מאוד מאוד לא... הכל נשאר עם כל המשקעים, עם כל הכעסים. ואנחנו רוצים לדעת איך עושים כדי באמת שהזוגיות הזאת תעמוד על הסליחה. אני חושב שזוגיות טובה זה זוגיות שיודעת בכל רגע כסליחה ולמחול ולהמשיך הלאה ולא להתעכב. יש יסוד מאוד מאוד עמוק, אני חושב, במה שאנחנו רוצים להבין, שהגוף הישראלי הוא קדוש. ויש בתוך המציאות הכי עקורה, הכי נמוכה, יש נקודה של אור, יש ניצוצות של אור, ואפשר שאנחנו, אם כן, נאמין שבכל מצב של מציאות הכי חשוכה, תמיד אפשר להציל נקודה של, מה שנקרא ניצוץ. זה פרשה שלמדנו השבוע, שבת חוקת. זאת חוקת התורה אשר ציווה השם למור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה, תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה עול. אנחנו יודעים שהפרה הזאת היא פר בפנימיות התורה, זה פר דינים, זה מקום הכי דיני, הכי קשה. היא אדומה, היא הדין שבדין, וסוחפים אותה ומגלים בתוכה את היסוד של התארה. על ידי הפרה הזאת, על ידי היסוד הזה, אתה הופך את זה לאיזה מקור לתארה. אותו דבר, יש סלע, והסלע לכאורה הוא סלע. מה זה סלע? קשה. לא צריך להקוט אותו, אתה מדבר איתו, ואז אתה רואה שיש מים שיוצאים מהסלע. וזה הלימוד שאנחנו לומדים כשאנחנו לקראת כניסה לארץ. עברנו תוך פרשה 38 שנים, ואז אנחנו צריכים להיות מסוגלים, להיות אלה שמדברים אל הסלע ופונים אל המציאות בכלל, בלי מכה, בלי מקל, ורואים שיש מים שיוצאים מהמציאות הזאת, מהמציאות לפעמים הקשוחה. לכן זה נקרא חוקת התורה, לא רק חוקת הפרה, כי זה בעצם משהו שהוא עיקרון מרכזי מאוד לכל התורה כולה. לדעת שתורת ארץ ישראל בא ללמד אותנו שהעומק של החומר הוא בסוף נקודה של אור, העומק של העולם הזה הוא נקודה של עולם הבא, ולכן אנחנו יכולים לסלוח. למה אנחנו יכולים לסלוח? כי אין מציאות בעולם הזה, אין מציאות כאן שאין לה איזה שורש בעולם האמת. אז אם ככה, אז אתה עברת טראומה, בסדר? עברת איזה פגיעה קשה מהשני, ואתה מסתכל על המציאות מבפנים, ואתה אומר, טוב, מה המציאות הזאת בא ללמד אותי, נכון? יש מציאות פה. אז אדם פועל, כמובן, יש לפעמים צורך בלפעול, בלסדר את הדברים במציאות, עם כלים של המציאות, אבל בסוף מבפנים אתה נשאר נקי, אתה נשאר טהור, אתה נשאר מקום שלא לא, לא באמת נפגמת. כי הקדוש ברוך הוא נושא את המציאות הזאת, וכל המציאות בעצם היא רק ההתפשטות של, של הבורא. לכן אומר ירמיהו, בימים ההם, בעת ההיא, נאום השם, יבוקש את האבון ישראל ואיננו, את חטאת יהודה ולא תמצא הנה, כי אסלח לאשר אשיר. אבון במזיד, חטאת בשוגג, אתה לא יהיה אבון בכלל. זה לא שאני סולח לך, זה כבר נמחק. אין, הדבר, אדם חזר בתשובה, סולח לעצמו, הוא אדם אחר, הוא אף. כל מה שהיה עד עכשיו, מת. אז מה, נפלתי, קמתי, כאילו מה, אז מה? כל מה שהיה, זה סיפור ששייך לעבר. אני לומד מהמציאות הנפולה הזאת, ואני מעורר שם כוחות של תחייה. כי למציאות הזאת יש שורש בעולם האמת. זה דבר שהוא עמוק, זה דבר שהוא חיצוני. הנצחות לקחה את המושג של סליחה, בהבנה מאוד רדודה, שאתה בעצם נשאר עם כל המשקעים, אתה נותן את הלחי השנייה, אתה לא, אתה באמת לא, לא מטפל בזה לעומק. העומק זה ללמוד, לקחת מהמציאות הלא טובה הזאת איזושהי נקודה. אז תמיד קופצים ואומרים, רגע, מה עם השואה? מה אפשר לסלוח? מה עם מציאות של פיגוע? אדם פגע. כן, אדם שזה, מה, 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 מה לסלוח? מה יש לסלוח פה? כן? אז אלף צריך המון המון זהירות, כי אדם עכשיו נפגע, אדם עכשיו נמצא במצב שהוא לא יכול לסלוח, הוא פגוע. דבר ראשון. דבר שני, כשאנחנו סולחים, אנחנו עוזבים את השאלה של למה, אנחנו עוברים לשאלה של לשם מה. מה אני עושה עם המציאות הזאת? זה מה שחשוב. נכון, הייתה מציאות מאוד קשה, אדם עבר תאונת דרכים. מה אני עושה עם זה? זה עכשיו נתון, נתון שעם הנתון הזה אני יכול להפוך להיות אדם אחר. אין חכם כבעל ניסיון. ברגע שאני שואל בטיפול, זה מאוד מאוד חזק, ברגע שהאדם לא ממשיך עם השאלה למה, למה, למה זה קרה, למה, אלא לשם מה, אתה ישר, אתה מקפיץ את כל התובנות שלך למקום של צמיחה, מקום שאתה מצליח לעבור שלב. וזה כי יש לך הבנה חדשה. כן? אשר רב לוריה קורא זה שמיים חדשים. אתה עובר לזה רובד אחר. אתה מוכן לוותר על ההתעסקות הנמוכה ולהתעלות לזה רמה כזאת שאתה רואה כבר למרחקים. מה אני עושה? זה המציאות עכשיו. זה הנתון. מה אני עושה עם המציאות? ההבנה המחודשת הזאת, החידוש הזה, הוא מעלה את כל העולם. זה לא איזה דבר קטן, זה דבר עצום. כן, זה חידוש שמסוגל לרומם את כל המציאות למקום אחר. כן, המציאות שלך בכלל. אתה מסוגל, כן, על בלימה, בולים את לשונם בזמן מריבה. תבוא עמו, נאמר על הפרה אדומה, ותקנח צועת בנה. העגל, כן, חטא העגל. מה זה האימה? האימה זה נקרא הבינה, מוח שמאל. עולם של תובנות. עולם של תובנות עמוקות. תבוא מוח אם, כן? יבוא מוח אם ויקנח את צועת בנה. בנה זה המציאות. המציאות עכשיו היא חסרה. אתה יכול להיתקע שם, אבל חבל לך. אתה יכול להתרומם למקום של תובנה שהיא מקבלת כוחה מבעלה, כמובן, מקום מאיר, כאן מוח ימין, מה שדיברנו, מוח שמאיר פנים, ואז התובנה הופך, הנרטיב הופך להיות נרטיב חיובי. מה, כן, זה מה שדיברנו גם בשורה הקודם. מה בעצם אני לומד מהדבר הזה? מה אני עושה עם זה? כן? איך אומר רבי צדוק הכהן מלובלין, אתה נפלת, אתה בתוך החור של החטא עכשיו, אתה מסתכל כלפי מעלה, אומר הקדוש ברוך הוא, שמע, אתה הכנסת אותי, הרי המציאות היא שלך. אני אראה לך עכשיו איך אני יוצא מזה. אני מנסה עכשיו להבין מתוך זה שאני למטה, לשם מה הפלת אותי. ואז אני אקבל כוח לצאת מהבור, ולהתחומם למקום אחר, מקום של סליחה. על זה אנחנו מבינים שאנחנו עברנו דור. עברנו לדור של באי הארץ. חזרנו לארץ, חזרנו למציאות שיש גוף, יש מציאות, יש מדינה, יש לפעמים מציאות שהיא מכוערת, ואתה לא מפחד. אתה לא מפחד, כי אתה מבין שהמציאות הזאת המכוערת, בשורשה היא כולה דבר השם, כולה אמת. אז נכון, אתה נתקע ואתה זה, ואתה צריך לפעול לפעמים, ואתה... אבל בתוך תוכך, אתה אומר, ככה בטיפול היהודי, כשאתה מטפל בצורה אמונית יותר, אתה משתמש בכלים שהם כלים שמגיעים אל הכיור, אל המכוער, של הסבל, איפה שהמוגלה, איפה שהקושי, אבל בסוף אתה נמצא באיזה מקום שאתה מאמין שכל מה שהיה בסוף הוא על מנת שאדם יוכל ליצור כוחות שהוא לא בנה עד עכשיו. אנחנו הרבה נתקעים מרוב אשמה. האדם משים את עצמו לפעמים בדברים שלא קשורים אליו. ילד שההורים מתגרשים משים את עצמו שהוא גרם לגירושים של ההורים שלו. ואז הוא לא מצליח לשאת את זה כל החיים שלו, הוא נמצא עם האשמה הזאת. טעות, טעות חמורה. הנצחות היא הכניסה את האשמה. בגלל שהיא לא ידעה לסלוח, ברגע שהיא לימדה אותנו שלא לסלוח באמת, אז היא שירה את האדם מלא מלא בכתמים כל הזמן. אשמה נוראית. אתה כל הזמן מרגיש שאתה מלא ברוע. כי אתה באמת לא הוצאת את הרוע. אז איך אנחנו מוצאים את הרוע? אנחנו מבינים את המציאות לעומק. מציאות. והסולחים. ואז אדם סולח לעצמו, ותוך כדי שאדם סלח לעצמו, הוא מסוגל לסלוח לאחר, וזה יביא לתיקון, לתיקון החיים. המחלות באות מזה שאנשים לא סולחים. המחלות באות מזה שיש אשמה נוראית. ואז אדם הוא, האנרגיה הזאת היא אנרגיה מאוד מאוד שלילית, ויוצרת איזשהו סכימה פנימית כזו. הרב קוק בא ומחדש חידוש גדול, שרוב גדולי החסידות של אותו דור וגדולי ישראל של אותו דור לפני 100 שנה לא הסכימו לו. הרבה אמרו שהוא אדם מאוד גדול, איזה רב עצום, הרב קוק, אבל פה הוא לא ראה את ההיסטוריה נכון. מה הרב קוק טען? הוא טען מאמר הדור. זאת אומרת, הוא טען שנכון, המציאות היא, יכול להיות שהיא נראית כלפי חוץ לפעמים מכוערת, אבל תדע לך, בשורש המציאות הזאת היא באה מ... מקום מאוד מאוד גבוה. גם הישראלים שעלו לארץ אז, הם נראים כלפי חוץ באמת שלא אכפת להם תורה ומצוות, אבל הוא ראה הרב קוק שיש שם נשמות ענקיות, וזה אומר שיש תקווה. זאת אומרת שאתה בתור מציאות, נכון, מציאות זה מכוער, יש נפילות, יש כסף, יש אלימות, יש הרבה דברים, אפילו הלאומיות אפילו יכולה להיות מכוערת, אבל הכיור הזה הוא בסוף בא ממקום, אומר רב קוק, טענה גדולה, מקום שיש כוחות, יש כוחות בפנים לרפא את המחלה של הרוע. וזה אומר שגם צריך להיות גם זהירים, אדם צריך לעבוד על עצמו, לתקן את עצמו, אבל באופן גורף, באופן אמיתי, יש אפשרות. זוגות רבים לפעמים, זה אי אפשר לתאר, אי אפשר לתאר. אתה עושה טיפול זוגי, אתה נותן להם שלושה מפגשים רק לתת מכות זה לזה, כי באמת הם כל כך הולכים, כל אחד הולך עם המשקעים שלו, אתה לא יכול לדבר, לא יכול להגיד שום דבר, אתה נותן להם, מוצאים, 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 עד שיש איזו עייפות בפגישה הרביעית כבר, אתה יכול להתחיל לנסות לבנות איזה מודל אחר. ככה נראה בדיוק אדם במשבר, והוא לא נותן לך לדבר, הוא כל כך עמוס, צריך להוציא, תן לו, תאפשר לו את הרוע הזה, את הכעס, את הפחד, את העצבות, את הזה. תן לדברים לצאת. ואז אתה מגיע לאיזה נקודה כזאת שאתה יכול להגיע לסליחה. כשיש אפשרות לסלוח, יש ריפוי. כן? הריפוי במאותה יכולת לסלוח. זה בעצם העבודה של כל מטפל. כן, לפעמים אם המטפל חז ושלום יונק מקום של עלמד פירודה, מקום מפורד, הוא עלול להגיע למצב שצריך להיפרד. כן, הרבה אנשים הולכים לטיפול ואז הם יוצאים, ברוך השם, בזכות הטיפול התגרשתי. כן, המטפל עזר לי להתגרש. כן, זה צריך מאוד מאוד להיזהר, לפעמים יש צורך כמובן להתגרש, כן, כמובן. אבל התפקיד של המטפל בסוף זה להגיע לסינגור, להגיע לנקודת זכות, להגיע למקום שאדם יכול באמת להרים את הראש ובסדר, סלחתי. אז כתוב בגמרא במסכת סוכה, אמר חזקיה, אמר רבי ירמיה, משום רבי שמעון בר יוחאי, יכול אני לפתור את כל העולם כולו מן הדין מיום שנבראתי עד עתה. אדם אחד, רבי שמעון בר יוחאי, יכול לפתור את כל העולם כולו ממידת הדין, בכוח התורה הפנימית הזאת של תורת הזוהר. בכוח זה שאני רבי שמעון בר יוחאי. עד עכשיו. ואלמלא אלעזר בני, אמי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו. עכשיו, נוסיף עוד. יש עוד דרגה. עכשיו, הביטוי אלמלא הוא מוזר, לכאורה. הפשט הוא, ואם אלעזר בני, אז זה מוסיף עוד, סליחה, עוד יותר גדולה, שאז אפשר באמת לפתור את העולם מן הדין, לא רק מהתחלה ועד עכשיו, אלא גם מיום שנברא העולם ועד עכשיו. ואלמלא יותם בן עוזיה, אימנו, מיום שנברא העולם ועד סופו, עוד דרגה עוד יותר גדולה. כן? זה הקריאה הפשוטה. אז למה כתוב למה אלמלא? אלמלא זכור זה, כן? אלמלא זה אם לא. מה אלמלא? אפשר לקרוא ככה, שאלמלא אלעזר בני אמי, מיום שנברא העולם ועד עכשיו, זכורה זה כאילו זה מצמצם. כן? אבל כנראה שהפירוש הוא לא, הוא באמת מוסיף. כן? כל אחד מוסיף. יש אפשרות, בזכותי, בזכות אלעזר בני, בזכות יותם, אפשר אין להגיע לזכות, למידת חסד גמור, ולפתוח את העולם מן הדין. זאת אומרת שהאדם, תחשבו מה זה אדם פרטי, שפועל על כל על הכל. אז תחשבו עכשיו כל אחד ואחד, שייך לדור שכזה, שמסוגל לסלוח, מסוגל לסלוח, מסוגל בזמן שהוא הולך עכשיו לא לסלוח, אני שונא, לא יכול, אני עכשיו... הוא סולח. ואז הוא פותח איזשהו משהו. זה לא ברמה, עוד פעם, צריך להגדיר את הדבר, זה לא ברמת הפרט רק, ברמת הכלל. אתה יוצר איזושהי מציאות אחרת. כן? הצלחת לסלוח. אז זה יסוד ש... כן. יותם, מלך, יותם. מי זה יותם, אתה אומר? במה יותם היה שלם. היה שלם במידותיו. לא היה... ללא חטא. מה? עכשיו, עכשיו אם כן אפשר לעלות לארץ. זאת אומרת, אפשר לעלות לארץ. כן? אפשר להיות ציונים. להתעלות לרמה שיש ארץ שהיא ארצית, שהיא מציאותית, אבל מתוך התנועה הזאת של העלייה, שאתה מרים את המציאות, כי אתה כבר באמת באמת לא נתקע במציאות הזו. המציאות הזוגית היא מלא במציאות, היא מלא בעולם הזה, היא מלא בתככים ש... כן, זה לא כמו היום החופה כזה שהכל נוצץ. זה כאילו אתה חוזר אחרי החופה בדיוק, ופתאום היא שמה את הבגדים שלה במגירה שלך, ופתאום הוא... כשהוא יושן הוא משמיע כל מיני רעשי, כאילו כל מיני דברים, מלא גדוש במציאות, אתה צריך להיות סלחן גדול. בעצם זה התנאי, אפשר להגיד. זה התנאי. כשאתה הולך לחתונה, על הכל אני סולח, הכל. למה? הבנה פשוטה. שכל המציאות הכי מכוערת, בסוף בשורשה היא רצון השם. אשתך היא השכינה. מה שאשתך אומרת לך, זה מה שהשם חושב עליך. אל תריב איתה. חבל. לא חבל. תיקח, יש איזה יסוד. כן? יכול שיש לה בעיות, יש לה קשיים, יצרה טיפול, בסדר, אבל זה לא, באופן אמיתי זה לא נכון. באופן אמיתי יש משהו שאומרת לך, תיקח את זה, יש איזה אמירה, יש איזה עומר חיים שיכול, שאתה יכול אפילו לעבוד ככה, כן? להשתמש בביקורת של אשתך עליך, של בעלך עלייך, ולבנות תובנות יותר עמוקות, יותר חדשניות. טוב, אני רואה שהזמן טס לנו, נעשה הפסקה. אם יש שאלות, אשמח. אם לא, נמשיך. יש שאלות? מישהו רוצה לשאול משהו? כן, סליחה, כן. אני סולח. אתה מדבר
בעצם, זה לא שהצד השני ביקש ממך סליחה, אתה סולח, לא? אלא שהוא עובר עם עצמך.
נכון.
כדי להשלים או לראות מה אתה יכול לעשות עם הכאב הזה שיש לך שמישהו
מכאן. נכון. אתה הולך עם הכאב ואתה רוצה לסלוח ואתה לא מצליח. אז איפה זה נתקע? זה נתקע בנקודה של...
אני בכלל לא יודעת שאתה עושה את זה.
נכון.
יש סליחה אחרת שמישהו
ואת אומר סליחה. ואתה סולח. אבל זה...
כן, פחות הוא מצטער, אתה רואה שהוא פגע, הוא מסביר את עצמו. זה אחרת, אבל פה אתה מדבר על... אז אני לא יודעת אם...
נכון, נכון. נכון, זה לא המציאות שאתה מבקש סליחה מהשני, את אומרת, זה המצב איפה שמבפנים אני באמת סולח, אני באמת, אני מוחק, אני מוחק, אין רושם, הקפדה. כן, 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 כן. עוד שזה שתי יסודות דומים בסוף. גם לבקש סליחה זה גם בא מאותו יסוד של ניקוי פנימי. אבל נכון, נכון, איך זה, זה פנימי, זה עמוק. טוב, נמשיך. כן.
איך אני מגיעה למקום הזה בנפש של הרצון לסלוח? אפשר
לרצות
את זה?
כי גדלתי עם, נגיד, עם אמא שהיא הייתה מאוד מאוד לא פנויה אליי ומאוד לא התייחסה יפה ואני מגיע לתובנה שאני יכול לשאול למה? למה אמא? למה לא היית האמא שהייתי רוצה? אבל זה לא עוזר. בסוף אני שואלת, אוקיי, מה אני עושה עם זה? אמא שלי גם היא לא קיבלה מאמא שלה כל כך והיא השתדלה באמת מה שהיא יכולה ואני יכולה עכשיו ואני לפחות לא להמשיך את זה עם הבת שלי כאילו לא להמשיך את המרירות ואת הכעס ואת זה סתם זה מתנה מורלת כזה, זה לא טוב אבל אני יכול לסלוח לה אני יכול להבין בסוף שהגברת השתדלה באמת היא גם לא קיבלה סולח זה אומר שאני אמא אחרת אני עוצר את התהליך זה תהליך מסוג אחר. לא תהליך שאני ממשיך את הכעס, את התו. זה לא משנה מה הסוגיה גם. טוב, אפשר להמשיך, אליהו?